אנחנו נמשיך בעזרת השם את השיעור האחרון מדברי הרב הירש, זכר צדיק וקדוש לברכה. פה אנחנו בעצם מסיימים את העניין שלו במצוות כסמלים. הקטע האחרון הוא בעצם, בשיעור הקודם דילגנו עליו ועכשיו נשלים אותו, זה העניין של שטנז. שטנז. בציציס יש מקום שאפשר לקחת בגד של צמר ופשתים ולהשתמש בו ביחד. למרות שהתורה אומרת לנו שבעיקרון לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, מיד אחר כך אומרת התורה שם בפרשס כיסייצי, גדילים תעשה לכו על ארבע כמפויס כסוסכו אשר תחסה בו, שבציצית אין בעיה שיהיה שעטנז. משפו יכול להיות שלומדים את כל העניין של אסד דוי חלוי זזה, וזה עניין בפני עצמו לדבר עליו, כי זה מאוד מעניין, יש פה כמה שאלות יפות, אבל יש פה סמוכים. סמוכים, וגם למי שלא דורש סמוכים, בספר דברים, זה דום פרשס קיצייצר בספר דברים, דורשים סמוכים, ולכן דורשים סמוכים לו עד לאוי לו מסויים באמס ויושר. התורה שמחה את זה לזה, שמה את הסיפור של ציצית ליד הסיפור של שטנז, להשמיע לנו שמותר לעשות בבגד צמר חוטי פשטן, או חוטי פשטן בכסות של צמר. נכון? בגד של צמר, ולעשות באופן כזה של ציציס, כמו שפוסק גם הרמב״ם, אף על פי שהוא לבדו, בלא תחלת, בדין הוא שיהיה מותר, שהשעטנז מותר לעניין הציצית, שהתחלת צמר הוא מטילין אותו לפשטן, מפני מים עושים כן, זאת אומרת היום, וזה נפסק גם להלוכה, וכבר הזכרנו את זה בעבר, שבהיום לא נוהגים בשיעור על ליקוטי הלוכס. אז הזכרנו את זה, את השיטה הזאת שהמחבר פוסק להלוכס, שלא עושים היום בבגד צמר חוטי פשטן, כי אין לנו תחילס. אבל אומר הרמב״ם, מפני מה היינו עושים? כי בעיקרון מותר. הוא אומר, מפני שאפשר לעשות הלבן שלה ממינה. אפשר לעשות את זה מאותו סוג. וכל מקום שאתה מוצא עשב ולא יססה, אם אתה יכול לקיים את שתיהן, הרי מוטב, עדיף לקיים את שתיהן. ואם לאו, יובוי עשי וידחס לא יססה, וכאן אפשר לקיים את שתיהן. אז זאת אומרת ככה, בזמן שעם ישראל היו לובשים תחלת בציצית, הם מותר להם גם לעשות בגד צמר ובגד פשטן ביחד. היום לא. יש פה גם נקודה עמוקה הרבה יותר, וזה גם דיברנו לשיעור ליקוטי הלוכס, שתחלת עושה משהו בבגד שהוא יותר מיוחד, והוא נותן לנו את האפשרות ללכת עם צמר ופשטים ביחד. בעיקרון אבל, צריך לזכור, בעיקרון הדבר הזה שקיים בכל ציצית. רב נוסן בליקוטי הלוכס הסביר למה דווקא תחלת הוא המקשר בין הלבן, של מה זה הלבן? הציצית והשפע שמגיע עד אשר ירותק חבל הכסף. כן? פסוק בקהלת, פסוק י' ב', אומר שם רשי שיש את הלבנונית שנמשך מהמוח. כן? זאת אומרת, זה הלבנונית. הספרי קבלה משתמשים בזה הרבה, שזה הלמד בית חוטין. הלמד בית חוטין זה כמו החלב, זה הלבנונית הזאת שנמשכת. זה למד בית נתיבות פליות חוכמה שנמשך מהמוח, אבל בעצם רשי בשיר השירים, רשי בקוילס, אומר עד אשר ירותק חבל הכסף וסישופך כד על המבוע, ושם כתוב שיש את העניין של ההמשכה, וזה בעצם נמשך עד התישופך כד המבוע, עד זה נמשך עד הגיד, שזה בעצם הכוח ההולדה של האדם, שהוא בעצם גם כן הכוח הלבן הזה, לכן זה בעצם תיקון הגיד, תיקון הגידים, תיקון הבריס, תיקון המויח. טוב, בואו לא נחזור לשם עכשיו, אבל היום בזמננו יש לנו רק את השמירה הזאת. אבל כשיש לנו את כוח התחילס, תחילת זה ממוצע שיכול לקחת דם נידה אדום שנסקל כלבנה זה שוחר ולהחזיר אותו ללבנוניס. זה כוח מיוחד שיש בתחילס. היום אין לנו תחילס, אנחנו לא יכולים לעשות צמר ופשטים ביחד. בער אוויר שמסביר בעצם מה העניין של, 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 של צ'אטנס. אז זה הוא לא הסביר פה, אלא הוא הסתמך על זה שהוא הסביר את זה, כשהוא בא להסביר את העניין של אויל מויד, אז שם הוא הסביר את העניין של שטנז, ואנחנו באמת נדלג לשם בשביל להביע את הדברים כמו שהוא כותב אותם שם. כשאנחנו באים לדון על איסור שטנז, כן? זה בעיקרון, אם מסתכלים על זה בצורה רחבה, אז העניין של שטנז לא נמצא כאיסור בפני עצמו. יש איסורי כלאיים. איסורי כלאיים. יש כמה וכמה איסורים בכלאיים. למשל, ודרך אגב זה גם מופיע ביחד עם האיסורי כלאיים האחרים, למשל בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. אז יש פה איסור בהמה לא תרביע כלאיים, זאת אומרת שלא התחתנו בהמות, אתה לא תגרום להתחתן בהמות מסוגים שונים אחד עם השני. תודה רבה. שאתה לא תגרום להם להתחתן אחד עם השני. יש איסור נוסף, שדך לא תזרע כלאיים, לא לזרוע את השדה ממינים שונים, לא לערבב אותם ביחד. ובגד כלאיים, שעטנז לא יעלה עליך ולא ללבוש בגד כלאיים, נכון? זה הפוסק בויקרא, יוטס, יוטס, כמה זה נמצא. יש גם בספר דבורים, התורה חוזרת על האיסור הזה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו. אז אם אתה, תשים לב שיש פה בעצם איסורי ערבובים, נכון? יש איסור ערבוב חקלאי, שזה בעצם מה שמופיע בספר דבורים, בהמתך לא תרביע, מי עושה את זה? חקלאים. מסדך לא תזרע כלאיים, נכון? זה גם איסורים חקלאיים. ובפעם השנייה עם איסור עבודה על ידי בהמות ממינים שונים, שזה לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, אבל זה גם לא תיקח עגלה שבה אתה נוסע, או כרכרה שבה אתה נוסע, ויש שור וחמור שסוחבים את העגלה ביחד, כמו הסיפור הידוע שרב נוסן אדלר, הרבי של אחסן סויפר, פעם נסע ביחד איתו בדרך, ובאמצע הוא קופץ מהעגלה ומתחיל לרקוד בשלג, ככה רוקד בשלג, והיה אפילו בלי נעליים אולי, משהו כזה, הוא קפץ ורקד. איצו, אז אחסן סויפר הסתכל, מה קרה לרבי? מה קרה? אז הוא אומר לו, אתה לא שם לב, הוא אומר, תראה, יש בו שור וחמור ביחד. התברר שפשוט אחד הסוסים התעייף, היה שם חמור או שור או משהו שהתעייף, אז הוא הלך והביא מהכפר, העגלון, משהו אחר, וצרף אותם ביחד. וברגע שהיה שם איסור כלאיים, ופתאום נוסן אדלר שם לב לזה, והוא פשוט קפץ מהגלה והתחיל לרקוד, כי הוא אומר, מתי בחיים הזדמן לו לעמוד בניסיון של שור וחמור יחדו? והנה, יצא לו ההזדמנות הזאת, זו רקד משמחה. דרך אגב, אבל יש גם את הביטוי הנפלא שהסיפור רבי נותן ורשבם. נכון, רשבם, רבינו שמואל בן רבינו מאיר, שהיה נכד של רשי, ואחד מה... כן, הפירוש על בבא בסרה, ואחד מבעלי התייספס, הוא היה מופלג מאוד בשמיר עשה העיניים שלו. הוא היה הולך, אולי ממש לא מסתכל חוץ מדל אדמס. הקדושה שלו הייתה נפלאה ממש. ופעם אחת, הוא בא לעלות על עגלה, כרכרה, שקשורה לסוסים, ותוך כדי שהוא עולה, צועק לו אחיו, רבינו תם, רבי יעקב, שמואל אוכי, נכון? מה אומר לו? שמואל אוכי, אל תהי צדיק הרבה, שא עיניך וראה שור וחמור ריחדיו. אני לא זוכר אם זה היה נשצוח המדייק, אבל זה משהו בסגנון הזה. שמואל אחי, אל תהי צדיק הרבה, שא עיניך וראה, יש פה שור וחמור ריחדיו. טוב מאוד שאתה מקפיד על שמי הסיניים, אבל תעזרו לי שר על מרכבה כזאת. לא, בכל אופן, זה אחד מהאיסורים שיש, וזה גם איסור של כלאיים, החינוך מסביר את זה, יש הרבה הסברים יפים על העניין הזה, למה התורה מקפידה על זה, ושם התורה אומרת לנו, גדיל אם תעשה לכו, אחרי האיסור הזה שלא תחוש בשור ובחמור יחדיו, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, גדיל אם תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, אשר תחסה בהם. אמרת הגימורה, או להבוך תאי מדקות זרחמונה זרו בישתים, או להבוך כליים בציצה ואמין נדעו זרחמונה. קיצור, למה זה, אתה רואה שיש דבר כזה שנראה איסור כליים, זה שונה קצת מצמר ופישתים, אבל דבר ראשון להבין את העיקרון של כליים. העיקרון של כליים זה, איך שהרביר שמבין את זה, זה דבר מקסים, באמת דבר יפה מאוד. הוא אומר שאדם לא יתערב בבריאה בצורה שהוא משנה את חוקי הטבע לפי שרירות דעתו. צריך לכבד את הטבע שקיים בעולם. צריך לכבד את החוקים שהקדוש ברוך הוא חוקק בעולם, לבריאות שלו. את הטבעים שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאות שונות. יש משלים מאוד יפים על העניין הזה, כי אנחנו נפגשים המון לבעיה הזאת של ניסיונות לאלץ את הטבע בחינוך. חינוך זה אחד הדברים הבולטים שבה אנחנו רואים את התופעה הזאת שאתה יודע, גנן, שמנסה, אתה יודע, יש לו שורה של ברושים. ויש ברוש אחד שמתחיל לצמוח לו מוזר, אז הוא מנסר אותו, ומנסר אותו, ומנסר אותו, וחותך אותו, ונלחם בו. עד שעובר שם מישהו שהוא קצת יותר מומחה, ואומר לו, הלו, זה לא ברוש, זה הזדרכת. מה אתה מתעלל בו? מה אתה עושה לו?
אתה עושה
לו
שאלת רבי עקיבא, למה אתה מתעלל בבריאה? למה אתה עושים בריס?
יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אתה מציין הערה מאוד נכונה. למה בכלל לא עושים בריס? ומי שמדבר על זה יפה מאוד, זה המשך חוכמו. בפירוש שלו על במדבר, שמסביר שזה הסוד של ציציס. אבל נדבר על זה במקומו, אבל מצוין ההערה הזאת, מצוין. בכל אופן, הוא אומר, מה יהיה הדין? טוב, זה בעצם איסור של כלאיים. זה מבטא איסור של כלאיים. אל תיקח שתי דברים שהם שונים בטבע שלהם, ותכריח אותם להיות ביחד, או לאלץ אחד להיות כמו השני. מתארים את זה בבית ספר בחווה. בחווה יש תרנגול, ויש כלב, ויש צפרדיה, ויש... ברווזים וכלבים וכל מיני בעלי חיים יחד בחווה, ופתחו בית ספר. אז יום אחד היה לימודי קפיצה על מרחוק, ואז הצפרדע מאוד מאוד הצליחה. ובחיות אחרות חזרו הביתה מצוברחות. יום למחרת היה שחייה בבריכה. ואז הברווז מאוד מאוד הצליח, אבל כל האחרים חזרו הביתה מצוברחים. אבל, וככה, לא ניכנס עכשיו לתיאורים ארוכים, אבל בתיאור, כל אחד ואחד סובל כשמנסים להכניס אותו לקופסה ולרבע אותו ולשלוח אותו להיות כמו כל האחרים. אבל כשאתה מוצא את המקום לכל אחד לגלות את היכולות שלו ואת התכונות שלו, אז העולם מגיע לשלמות, אז כל אחד מפתח את הכוחות שלו בצורה הכי טובה ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. עכשיו, הרעיון של כלאיים, זה הקדוש ברוך הוא אומר לך, תכבד את החוקים שהקדוש ברוך הוא חקק בבריאות שלו. תשמור את חוקי הטבע ואת הסדרים שבהם בקדושה ובטהרה. תשמור על קיום המין. הקדוש ברוך הוא נתן טבעים מסוימים לכל מין, ככה זה צריך להיות. אל תתערב. אל תנסה להנדס את העולם לפי ראות עיניך בצורה שלך. דברים שקורים בצורה טבעית, ככה הם צריכים לקרות. זה תהליך אבולוציוני מתקדם בצורה טבעית ובריאה, תן לזה לקרות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בבריאה שלו. כשאתה בא ומתערב ומנסה לאלץ בכוח דברים שהם לא, אתה רק הורס. אומר, אם נתעמק קצת בחוקים האלה, אנחנו גם נבין את הנימוקים. אומר, הצלבה של אילנות ממינים שונים, או ארבעה של בעלי חיים ממינים שונים, זה התערבות בבריאה על ידי האדם באופן לא טבעי. כן? ככה הם מחברים ומערבבים כוחות טבעיים וגם זרעים, ומכריחים ערבוב של כוחות זרים זה לזה, שלא היו מתערבים בעצמם באופן טבעי, באופן חופשי, ומכריחים אותם, הם בעצם, שים לב למילה, כלאיים. כלאיים זה משום כלא. אתה לוקח כוח ושם אותו בכלא, כי אתה לוקח שתי כוחות שונים שאמורים להתפתח בצורות שונות, ואתה מאלץ אותם לחיות יחד, וכלאיים, שתיהם בכלא. שתיהם לא מגיעים למיצוי העצמי שלהם, שתיהם לא מתפתחים נכון. שתיהם בכלא. אתה לא עשית פה טובה, עשית פה רע לשתיהם. עוד פעם, בזרעים אתה לא ממש רואה את זה, כן? את הרעיון הזה של כלאי זרעים. זה לא מפריע לפיתוח הטבעי של הזרעים. הם לא מתעורבבים לאופן לא טבעי. ולכן בעיקרון גם על פי ההלכה, לא ניכנס כעת לפרטי פרטים, אבל על פי ההלכה מותר לזרוע סוגים שונים בערוגות שונות שקרובות אחת לשנייה. איך זה נקרא בלשון המשנה בכלאיים פרק בייס משנה זין? היה ראש תור חיטים. נכנס לתוך של צהרים מותר, מפני שהוא נראה כסוף שדהו. או המשנה בפרק ג', ארוג השישי של טפוחים על שישי של טפוחים זורעים בתוכה חמישה מיני זירוינים, הגמור בשבס, הרי מדברת על זה גם כן, כידוע. כן, יש עוד הרבה אופנים. אבל אפילו כלאי קרם, שזה הכלאיים החמורים, הם גם כן גידור גדול יותר. גדר שהוא גבוה 10 טפוחים, חוריץ שהוא עמוק 10 ורחב 4, מספיק. זאת אומרת, הרעיון הוא שכל צמח, אפילו הצמח הצנוע ביותר, הכי פושט, הכי פשוט, רוצה לקדם אותו, לשדרג אותו, לתת לו אס בסוף משהו, כן? איכשהו, שיגדל קדימה, שלא יהיה כזה דפוק כמו שהוא היום, כזה קטנצ'יק. ההפך, תן לו, אפילו עם הצנוע ביותר, תן לו להתפתח בלי שינוי. ככה הוא מקיים את רצון בוראו. ככה הוא מפגין את השמיעה שלו לכל השם. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו בששת ימי בראשית, ואמר לו, תצמח ככה, ככה הוא צומח. ישר, מוציא ענף, אל תנסה להכריח אותו להיות משהו אחר. אל תנסה. זאת אומרת, אם אתה באמת תחשוב על זה, ארץ ישראל, זה הארץ שלנו, וזה אמור להיות המקום שבו אנחנו מקיימים את רצון השם בשלמות. בארץ ישראל אמור לקרות מצב שהשדות והגינות בארץ הקודש מזכירים כל הזמן שיש מחוקק, שהעולם בנוי עם סדר, והסדר הזה הוא קדוש. וזה מסר שאמור לעבור מכל הארץ, איפה שאתה עובר, איפה שאתה נוסע. אתה הולך 400 חדשות בארץ ישראל ומתגלה לך אמונה. מאיר לך אמונה חדשה. זה הכוח של ארץ ישראל, זה כוח של גאולה. עוד פעם, היום ארץ ישראל בגלות, כמו שעם ישראל בגלות, כן? זה המצב. אבל במצב שארץ ישראל נמצאת במצב של גאולה, ובאמת חוקי התורה נשמרים בצורה הנכונה, אז יש את המצב הזה של רוגע בארץ ישראל. אל תנסה כל הזמן לדחוף קדימה כל דבר. תן לדברים לזרום. מי המייצר של הכלאיים הראשונים שאנחנו יודעים? פרד, מי ייצר את הפרד? הוא מצא את הימים במדבר. נכון? בראותו את החמורים לצביון אביב. יש לך את מי שייצר את הערוד, את החמור, את המולק. זאת אומרת, זה מגיע מכוחות הרע. הם אלה שמייצרים, מרכיבים, מנסים לשנות, מנסים להגיע לכל מיני דברים חדשים. כשבעצם הם לא מסופקים במצב הקיים, לא משלימים עם המצב הקיים. אבל המטרה הנכונה היא למיני הוא. כל אחד בסוג שלו, כל אחד בצורה שלו, התפתחות לפי הייעוד שלו, היעד שהקדוש ברוך הוא נתן לו, התפקיד שלו בעולם. והם דוגמה עיקרית לבני אדם. בני אדם שיש להם דעת, בפרט ליהודים, שיש לנו את התורה, תתפתח במסלול שהקדוש ברוך הוא קבע לך. תן לכל אחד מהילדים שלך להתפתח בצורה שהקדוש ברוך הוא קבע לו. הרב הירש, כידוע, מעריך בזה בצורה יפהפייה, גם בספר שלו ביסודות החינוך, אבל גם בספר, מה שהוא כתב על, בספר, בפרשת תולדות. נכון? על עשיו ויעקב, הוא אומר, הבעיה של עשיו הייתה שניסו להכריח אותו להיות יושב אוהל כמו יעקב. אם היו קולטים את היכולות והעוצמות הנפלאות שהיה לעשיו, ומגדלים אותו בצורה בריאה שמתאימה לו, ולא מכריחים אותו לשבת בישיבה, הוא אומר, גם עשיו היה איש גיבור צייד לפני השם, ולא נגד הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ואתה רואה שיעקב עצמו הפיק לקחים מזה, ולימד את הילדים שלו, 12 בנים, 12 שבטים. כל אחד שער אחר בעבודת השם. זה כהן, זה לוחם, זה לוי, זה כל אחד יש לו את התפקיד שלו. זה סוחר, זה הולך בים, זה כל אחד עם התפקיד שלו, זה מייצר שמן. ההפך, תן לכל אחד את היכולות שלו, את התכונות שלו, להתפתח בדרך שלו, ואז כולם ביחד הם אומה בריאה ושלמה שמביאה את דבר השם לעולם. אבל, וזה בעצם הרעיון של למיניו, גם כליים, כל אחד מתפתח במסלול שהקדוש ברוך הוא קבע לו, לשמור על הרעיון אחד, מטרה אחת ויחידה, נקדש את שמחו באוילום, השם ימלוך לאוילום ועד, כן? אבל איך זה יקרה? ברוך שם כבוד לאוילום, ברוך כבוד השם ממקוימוי, מקוימוי עצמו לך דיוד עלי, כן? ברוך שם כבוד השם, ברוך כבוד השם ממקוימוי, כבוד השם ממקוימוי, לפעמים זה מתגלגל מפה, לפעמים זה מתגלגל מפה, לפעמים זה מגיע, אתה לא יכול לדעת מאיפה יגיע כבוד השם. יש לפעמים שכבוד השם מגיע גם דרך הסטורס נוראיות, הסטורס נופ... איי מקוים כבוידוי, בכרח גודל שברוימי, כמו שכתוב בירושלמי בטייניס. יכול להיות שכבוד השם יתגלה בדרך אחרת, אבל תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. הוא קבע דברים, אל תנסה לאלץ ואל תנסה להכריח. תדריך, תחנך, תאהב, תגביר, תעזור, אבל תן לו את הכיוון שלו. תן לו את הכיוון שלו ותן לו להתפתח ביכולות ובכוחות שלו. טוב, ואת הדבר הזה, את העזרה הזאת, שהאדם אמור לקבל כל הזמן איפה שהוא נמצא. להכיר באופן חופשי בחוב של כל אחד, במטרה של כל אחד. וכל אחד צריך מעצמו להכיר במטרה שלו, ולעבוד בדרך שלו. ואת העזרה לי, לך, לכל אחד מאיתנו, כהורים, כמחנכים, או אפילו כאחראים על עצמנו, שיש גם ילד קטן שבנו, את העזרה הזאת, הקדוש ברוך הוא דואג שנקבל מכל מקום שאנחנו הולכים. בשדה, בגידול בהמות, בעבודה עם בהמות, בתזונה, כשאתה אוכל בשר בהמה או עוף, ובלבוש. בכל דבר, תכיר את החוק הגדול שהקדוש ברוך הוא ברא בו את הטבע. כמה שחומרים אורגניים של הטבע באים לשימוש האדם, אל תסתור את חוקי הטבע, אל תילחם בהם, ואל תעמיד את הדברים בצורה שהם הפוכים ממנה. זה בעיקרון הדבר, העניין הכללי של כלאיים, זה דבר חשוב מאוד ללמוד אותו ולזכור אותו, זה פשוט בא לידי שימוש הרבה, אבל יש בכלאי בגודים, יש פרט נוסף, שזה צמר ופשתים יחדיו. זה כבר לא לערבב חומרים שונים, כי הרי בעיקרון בדים אחרים מותר לערבב, חומרים אחרים מותר לערבב, רק צמר ופשתים לא. ופה אני באמת, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל בצמר ופשתים יש פה משהו מיוחד יותר שקשור גם כן לאדם. פה אנחנו בעצם מדברים על הבגד, ובגד כמו שכבר הזכרנו ודיברנו בעריכות, הרב הירש דיבר על זה ממש הרבה, זה בעצם בא לאדם רק כתוצאה מזה שהוא איבד את היכולת שלו לשלוט על עצמו. נכון? כשהאדם איבד את היכולת לשלוט על עצמו כי הוא הלך אחרי התאוות שלו, והיום הוא כבר כולו שטוף בתאווה, ואם הוא לא יגן על עצמו עם לבוש של בושה, אז הוא, השם ישמור, הוא יתפרק לגמרי. ולכן הוא צריך היום קוטנות אור שיגנו עליו. הוא יכול להפוך אותם לקוטנות אור, אבל בסופו של דבר עם א', אבל כיום הוא נמצא במצב של קוטנות אור, ובזה הוא נבדל מהבהמה על ידי הבגדים שלו. עכשיו, כתוצאה מזה שיש היום ביגוד לבני אדם, ניתן גם איסור שטנז. בסדר? אז זאת אומרת, כלי בגודים, כלאיים בכלל, כולל כלי בגודים, הם חלק מהעיקרון של כל דבר במקום שלו, כל דבר בצורה שלו. אבל בבגד עצמו שהאדם לובש, יש דין מיוחד לא לערבב צמר ופשתן. ופה כשננסה להבין בעצם מה זה צמר ופשתן, צמר בעצם מסמל בעלי חיים. ממה הוא מגיע? מבעל חי, נכון? זה מזה מייצרים צמר. פשתן הוא בעצם צמח. זאת אומרת, יש שתי כוחות. יש כוח הצומח וכוח החי. כוח הצומח וכוח החי הם שתי כוחות חשובים מאוד, קדושים מאוד, שהם נמצאים גם באדם בעצמו, אבל הם יכולים גם להיות מסוכנים מאוד. נכון? כוח הצומח זה הכוח של פשוט רק לצמוח. התזונה, זה יש גם בצמחים, נכון? הם יונקים מהקרקע, מהגשם, ממים, את התזונה שלהם, ויש להם את כוח ההולדה. תזונה והולדה. כל מה שנובע מאלה שייכים לגוף הצמח. אבל יש דבר נוסף שנקרא רצון, תנועה, כוח התחושה. כל הדברים האלה הם בעצם שייכים יותר לגוף האדם. בעלי חיים, לדוגמה, יש להם חלק של תחושה, תנועה ורצון, נכון? חיים. אבל מה? החיים שלהם משועבדים בסופו של דבר לכוח הצומח שבהם. כי כוח הצומח, הם בעצם רוצים בדיוק מה שצמח רוצה. המטרה שלהם זה כמו צמח. להתפתח, להתרבות. זהו. זה האינסטינקט, כל האינסטינקטים שבעלי החיים בעצם בנויים בצורה הזאת. ולכן, רק מה? זה כמובן מפותח, יותר חכם, יותר מתוחכם יותר, אבל בסופו של דבר המטרה לא השתנתה. המטרה של בעלי החיים והמטרה של הצמחים היא אותה מטרה. לצמוח בצורה הטובה ביותר בשביל רצון הקיום וההישרדות. זאת אומרת, תזונה והולדה. זהו, תזונה והולדה. זה הכל. עכשיו, גם הרצון, גם התנועה, כל הכוחות האלה משמשים את כוח התזונה, את כוח הסיפוק המיידי, את החוויה המיידית, ובעצם גם בבני אדם, כן? כוללים בתוכם את הכוח הצומח, וכוללים בתוכם את כוח החי, אבל בני אדם אמורים להגיע למשהו יותר מזה. הם אמורים לקדם, לקחת את כוח הצומח, ולקחת את כוח החי, ולקדש את שניהם למקום הרבה יותר גבוה. יפה. מה בעצם קורה? יש פה צמר ופשתים. יש צמר, והצמר הוא בעצם כוח החיים, מסמל את כוח החיים, ופשתים מסמל את כוח הצומח. אם קורה מצב שצמר משועבד לפשתים, זה בעצם מה שקורה אצל הבעלי חיים. שהבעל חי משועבד לכוח הצומח שבו. כוח הצומח זה הכוח הכי בסיסי, הכי נמוך בנפש האדם, כן? זה גם, דרך אגב, גם בנפש האדם, גם בנפש בעלי החיים. זה נמצא בכל מקום, זה נמצא במקום מאוד מאוד נמוך. זה לא אפילו, לא רוצה להיכנס לזה, אבל תסתכל על הצורה שהמוח של האדם בנוי, יש בו אזורים. יש בו אזור מאוד מאוד חייתי, ויש בו אזור שהוא פשוט כמו כוח הצומח. יש בו רק את הרצון הזה של לשרוד, והוא משהו מאוד מאוד חזק בנפש, בגלל שהוא נמצא במקום מאוד קדום בנפש, כן? הוא קיים גם כן בעובר מהרגעים הראשונים שלו, כבר יש את הכוח הזה, ואז הרגש מתפתח וכו'. לא ניכנס לזה, באמת לא ניכנס לזה, אבל זה כוחות מאוד מאוד חזקים. עכשיו, אבל האדם צריך בעצם לקחת את הבשר והצומח, את הצמר והפשתים, ולשעבד את שתיהם שישמשו את הצלם אלוקים, את הצד האלוקי שבאדם, את הגורם השלישי. ורק אז האדם הופך להיות אדם, הוא ראוי לשם הזה, כי הוא לקח את הצמר והפשתים, את כוח הצומח ואת כוח החי, ושיעבד את שניהם לקדושה, שיעבד את שניהם לצד האלוקי. עכשיו, האדם לא רוצה להשתמש בכוח התחושה שלו רק בשביל הזנה והולדה, כי הוא לוקח גם את כוח התזונה ואת כוח ההולדה, ומעמיד אותם לרצון השם. הוא אוכל, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. הוא מוליד, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. הוא עושה גם את הדברים האלה מאוד מאוד בסיסיים באדם, שממש כוחות הכי קדומים באדם, גם אותם הוא מכניע אל הקדוש ברוך הוא. זה שלוש דרגות משלימות את הבריאה. צומח, בעלי חיים ואדם, ומעל לכולם, השם יתברך, שהאדם ממליך אותו מעליו. צמח ובעל החיים שזורים ביניהם, איפה? הם עובדים ביחד, איפה? אצל בעל חי. השלטון של הבשר על הצומח והשיעבוד של שניהם לרשות השם ולעשות את רצונו, זה נקרא והתקדישתם, להתקדש, והייתם קדושים לאלוקיכם, לקדש את הכל, לקחת את כל הכוחות ולקדש אותם לקדוש ברוך הוא. בברית מילה זה נקרא להיות תמים, שלם, בלי נטיות אחרות. בסדר, דיברנו על זה ממש בעריכות שיעורים קודמים, אז לא נעריך בזה עכשיו. אבל הכוחות האלה, הבשריים, מתמסרים לכוחות הצמחיים, ואחר כך השיעבוד של הגרועים, הנמוכים, מוריד את הבן אדם למטה, זה נקרא שיקוץ. אם תסיר שיקוציך, תועבה, ולא תביא תועבה אל ביתך ויתך במקומו, ושקצה שקצנו, ותעב תעבנו כחרם הוא, זה להפוך את נפש האדם לדבר זר לפני השם. הקידוש למוסר נקרא קדוש. הרחקה מהמוסר נקרא קדש. כן? קדשה, קדש, להוריד את הבן אדם לגמרי. ולכן בעצם שטנז מסמל לנו עזרה חמורה. אל תיתן לטבע האדם הבשרי לרדת לשטח של גירויים צמחיים שמתערבבים עם החלק הבשרי ומשעבדים את הגוף. להפך, החלק הצמחי של הגוף יהיה מחזיק את החיים הבשריים, וזה יהיה הנושא והמחזיק של הצלם אלוקים, החלק האלוקי עלי אדמות. זה צורה שאדם צריך להיות. דרך אגב, אתה רואה את זה בעוד הרבה מקומות, למשל, ליבוי רויה אסו ערווה. ערווה זה בעצם החלק של הבעל חיים שבאדם בצורה הכי ברורה. והלב צריך להיות מכוון למעלה, אל הקדושה. לכן אסור לעסוק בדברים קדושים, ברכות, כל זמן שאין הפרדה בין ליבוי לערווה, כן? שטנז, איך הגמרא אומרת? זה משנה בכלאיים, פרק תס משנה חס, רבי שמעון בן אלעזר אומר, למה זה נקרא שטנז? נלוז ומליז את אבינו שבשמיים עליו. במפרש הברטנורה, לוז זה כמו בני על יליזו מעיניך. אומר רבי שמעון בן אלעזר, זה נפרד ומפריד מעליו את אביו שבשמיים. מה זה מעליו את אביו שבשמיים? זאת אומרת, אבא שבשמיים נמצא בך. השטנז מפריד אותך ממנו, אתם כבר הייתם מחוברים. זה בעצם בלב שלך יש את זה. האדם שמקיים את הייעוד שלו בעולם, איך הוא נקרא? אדם מלשון אדום, אדום רגלי השכינה. האבות הן הן המרכבה, שנאמר ויעל אלוקים מעל אברום. נכון? ויעל מעל אלוקים המקום אשר דיבר איתוי. והנה השם ניצוב אולוב, ויאמר וכולו. לכן הוא נקרא אדם שהוא אדום רגלי השם כשהוא שומר על הקדושה שלו, כשהוא שולט על היצרים והתאוות שלו, ומעמיד את כל הכוחות לשרת את השם בתור בן חורין. והייעוד שלו, כל המטרה שלו, זה לקיים את רצון הקודש. אבל כשהוא מסתגר, מתערבב, משתזר לתוך עצמו, זה נוז, שזור, ארוג לתוך עצמו, כן? ולכן בעצם זה נהיה שם קניפ שלם. בלגן שלם בין הצמר לפשתים, בין הכוח הצומח לכוח הבעל חי, והם עושים איזושהי אחדות ביניהם, ולא כל אחד במקום שלו, אז הנלוז, תועבת השם נלוז, הוא מעקם דרכיו, הוא נלוזים במעגלותם, בטלטולים ובמעקשים, ככה אומר המלך השלוימוי, בשם הרשבו, כי הדבר הארוג מעוקם השתיק הקשת בכל חוט של ערב, והקשר גם כן יש בו עיקום. זאת אומרת, הוא עקום לעקום לעקום לעקום, הוא עקום בתוך עקום שמתחבר לעקום עוד פעם. כי זו הצורה שהורגים את הדברים, הורגים עם א', כן? וכך כבר הורגים את נפש האדם ומנתקים אותה ומליזים אותה, מרחיקים אותה, מפרידים אותה מאבינו שבשמיים. ואז מליזו אבינו שבשמיים, מתי השם יתברך מדרכי רחמיו עליו. כי הצמר יורד ומתחבר לפשטן. בכוח החיים מתחבר אל הכוח הצמחי. ואדם לא ייראה בך ערוות דבר ושר מאחריך, וזה בעצם המטרה שאנחנו צריכים להיזהר מאוד 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 משעת נז. אבל, הרי אנחנו יודעים, אחרי הכל, שהתפקיד של האדם בעולם זה כן להיות מחובר בקדושה, וכן ליהנות מהחיים בצורה הנכונה, לקדש את החומר. בעזרת השם, הרב הירש דיבר על זה באריכות גדולה, אבל זה מובא גם בספרי חסידות. לי נדר בשיעור הבא נדבר על זה, אני לא יודע, במים חיים מדבר על זה, אבל נגיע עוד להרחיב את העניין עוד יותר, אבל זה קידוש החומר. אז איך זה קורה? כשאתה לובש ציצית, אז אתה באמת יכול לחבר את הצומבה והפשטים ביחד. כי אז אתה מקדש אותן, כי אז אתה שולט, ואז אתה נמצא עם ההגנה של השליטה, של הציצית, שמזכירה לך את הפריחה שיש באדם, כשהוא לא כפוף לתאוות העולם הזה, ואז הבן אדם יכול באמת ללבוש את הצמר והפשטים ולהישאר בקדושה כמו שצריך. טוב, הרב הירש עצמו מעריך בזה יותר, אבל נראה לי שזה מספיק לעניין שלנו. רק דבר פרט אחד, שזה כבר בעיקרון הזכרנו בשיעור הראשון על ציצית, לפני 18 שיעורים. הזכרנו את העניין הזה, ונחזור עליו עכשיו כמו שהרב הירש אומר פה. הוא אומר, שימו לב, יש פרט אחד בציצית שמאוד מעניין שאין במצוות אחרות, שזה אדם לא חייב ללבוש בגד שחייב בציציס. אם יש לך בגד של ארבע כנפות, אז אדם חייב להטיל בו ציצית. אבל זאת אומרת, יש פה רמז מסוים. המצווה מסמלת, מלמדת את הסמל שלה, אבל אין חובה מפורשת ללבוש בגד חייב בציציס. הזכרנו, תויספס שלוש מקומות, אבל יון מוישה מעריך בזה. יש בזה עריכות על כל העניין הזה. מתי כן, מתי לא, ובאיזה צורה. אבל אומר, מצווה ציצית זה מצווה אישית, כן? זה גם חויבס טליס וגם חויבס... זאת אומרת, השולחן ערוך מביא את המהלך של חויבס מונה, למרות שפוסקים למייסה של חויבס גברה, וזה גם צריך הסבר בפני עצמו בלי נדר. אבל למייסה, המצווה הזאת היא מצווה שנמצאת במצב שהפרט מחויב בתנאי חיצוני מסוים. מדייק הרב הירש, שאתה רואה בתורה איך זה כתוב, היום אמר השם אל משה לאמור, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. עכשיו, חוץ מהפסוק, והיום אמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ומצווה ציצית, אין פרשה בתורה שמצווה על מצווה שמתחילה במילה ויאמר במקום וידבר. הוא אמר, אף פעם גם לא ניצב וו, החיבור עם הגוף השלישי, אלא עם הגוף השני, למשל, ואמרת עליהם קדושים תהיו, או דברו אל כל הדת ישראל, לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלע ואת אבות סלע בית. לפעמים כי תישא את ראש ונתנו, ועם עז קורבנו, ויקריבו לפני השם. אבל בלשון עתיד, דבר על בני ישראל, ויקחו לתרומה. אחר כך בלשון עבר, עם וו ההיפוך, ועשו אהרון. אז אמר, היה צריך להיות כתוב, ויעשו להם. לא נתעכב כעת על הראיות שלו, אבל הוא שואל מכוח כל מיני ראיות שהיה צריך להיות לא ועשו להם ציצית, אלא ויעשו להם ציצית. לכן הפירוש של ועשו, אומר הרב הירש, הוא אומר, דבר עליהם ושים את המצווה לליבם, עד שהם יעשו מעצמם להם ציצית. זאת אומרת, תצווה אותם על המצווה ואת כל הפרטים שלה, עד שהם יאהבו את המצווה, באופן כזה שהם יעשו לעצמם ציצית. לכן העשיית הציצית זה תוצאה של חיבוב המצווה. זה לא התוכן של מצווה שמוטלת על כל אחד. אתה לא חייב. אתה לא חייב. בחירה שלך. אבל מוטל עליך, על מוישה רבינו, על מי שמלמד תורה, מוטל עליך, תאהיב את התורה הזאת על עם ישראל. תספר להם על החשיבות של המצווה הזאת, שהם מעצמם יתחברו וירצו לקיים את המצווה הזאת בשלמות. הוא אומר, מה הקשר באמת בין הנוסח הנדיר של הקדמת הפרשה והאופי המיוחד של המצווה? הוא אומר, בגד. בגד. הציצית זה בגד. הציצית היא ההמשך של הבגד, היא הפריחה של הבגד. חובה להתלבש בבגד היא לא מצווה כשהיא לעצמה, אלא תוצאה של הידיעה, לבושה, הידיעה של חוסר שלמות מוסרית, והצורך לחסות את המערומים של הבן אדם. ההכרה של האדם שהוא זקוק למגן נגד הפיתויים של החושים והיצר, זה מה שגורם לבן אדם להתקדם, לצמוח, להתעלות, להשתלם, לעשות שטיינג כמו שצריך. זה שהוא יודע שהוא חסר. כשבן אדם מרמת עצמו שהוא מושלם, השם ישמור איזה מצב הוא נמצא. אבל כשבן אדם יודע שיש לי מה לתקן, והוא עובד על תיקון עצמו בתור יצור רוחני ומוסרי, אז הוא צומח באמת כמו שצריך. כל אדם זקוק לידיעה על חוסר שלמות מוסרית, וכמה הוא צריך, חייב לדעת כמה הוא צריך מגן נגד הפיתויים האלה. אבל היהודי צריך לעלות לרמה גבוהה יותר, ולכן הוא צריך לא רק בגד, אלא גם ציצית, שיקיים את התפקיד המוסרי שלו נכון, מתוך רגש של חולשה וחוסר שלמות, ומתוך ידיעה על כמה גבוה הוא צריך להגיע, קטלס עצמוי וגדלס הבוירה ושיפלוס עצמוי ואת הגדלס של הרב השליט, וככה הוא יגיע באמת להחזיק את הציצית, להתחזק בה ולהתעלות ולעשות רצונות מתוך חופש אמיתי וחירות אמיתית שהציציס נותנת לאדם. עד כאן דברי הרב הירש בספרו מצוות כסמלים, בריך רחמונה.